כל חי אונליין 93fm.co.il
Soridos osha shuoi all was of vadati beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
רואי ורבותיי, אחי ורעי, הדף היומי. יום שני ד' בתיבת תשע"ז, מסכת בבא מציע, דף צדיק. אתם מאזינים רדיו כל חיים, משדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. שלושה שבועות, 21 דפים, עד לסיום מסכת בבא מציע, אותה נסיים בעזרת השם ובישועתו, ביום שני, בעוד שלושה שבועות, חפאי בתיבת תפשין, עין זין. ישתבח שמו לעד ולעולמי עולמים. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא ירד דבר תקלה לדי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר על תמת האור ולא על תאור תמה ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. אינני רוצה ללמוד, כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו, ושכינתי. כרגלנו בסייעתא דשמיא, אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי עם פרק השינון, הסיכום והחזרה לאשר למדנו אתמול, ואתמול למדנו את דף צדי זין ממסכת בבא מציע. בסיום השיעור שאלנו שש שאלות לשינון, סיכום וחזרה. הנה התשובות. שאלה ראשונה הייתה, מה הצד לומר שחתול שעכברים הרגו אינו נחשב שמת מחמת מלאכה? והתשובה, שכיוון שלקחה למקום שיש בו הרבה עכברים, הוא אשם במיטתה. שאלה שנייה, מה יכול שואל לעשות כדי להיפטר מחיובה והתשובה? יאמר למשיל, השקיעני מים בזמן השאלה ונעשית שאלה בבעלים. שאלה שלישית, מתי נקרא הרב שאול לתלמידה ומתי נקראים התלמידים שאולים לו? התשובה, בימים הסמוכים לרגל הרב שאול לתלמידיו, שכן חייב ללמדם דווקא את ענייני הרגל, אבל בשאר הימים התלמידים שאולים לרבם. שאלה רביעית, מה הדין תובע את חברו מנה ועלה אומר איני יודע? התשובה, לרבונה ורב יהודה חייב, לרב נחמן ורב יוחנן פטור. שאלה חמישית, לשם מה כתבה המשנה שהמפקיד טוען שמה ונפקד בריא פטור? הלא אם המפקיד יכול להוציא מיד הנפקד בטענת בריא, כל שכן שהנפקד יהיה נאמן להחזיק. התשובה בתוספות שאומר, או שכתבה זאת המשנה בדרך אגב, או שטענת השמה של המפקיד היא טענה טובה, משום שלא היה לו לדעת מה העירה לפיקדון, וטענת הבריא שלו טובה, גם כן משום שיודע שאם ישקר יכחישנו הנפקד. מה שאין כן בטענות הנפקד. שאלה אחרונה על דף צדי זין, לדעת הסוברים שבריא ושמה אין בריא עדיף, כיצד יאמינו את המשנה? התשובה, הם יעמידו את המשנה כאשר הנפקד מודה במקצת. אלה הם מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון, סיכום וחזרה לדף אשר למדנו אתמול. הלאו דף צדי זין ממסכת בבא מציע. וחי את מוריי ורבותיי לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שני בשבוע ד' בתיבת תשע"ז. למחרת חנוכה, תשע"ז, עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו, לימוד דפינו היומי על דף צדי ח' ממסכת בבא מציע. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף צדי זין עמוד א', שלוש שורות לפני סוף העמוד, מן המשנה פותחת במילים, השואלת הפרה, שאלה חצי יום ושכרה חצי יום. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. משנתנו עוסקת בשומר שהיה גם שואל וגם סוחר והראה אונס, ולא ידוע אם האונס היה בשאלה וחייב או בסחירות ופטור. שוב נזכיר ששואל חייב באונסין, כנאמר, וכי ישאל איש מי ימראו ונשבר או מת ועליו אין אם הוא שלם ישלם, וסוחר פטור באונסין, שהרי מבואר ליל בדף פי עמוד ב' שדינו או כשומר שכר או כשומר חינם, ושניהם פטורים באונסין. בשומר חינם נאמר, ונקרב בעל הבית אל האלוהים אם לא שלח ידו במלאכת רעהו. בשומר שכר נאמר, שבועת השם תהיה בין שניהם אם לא שלח ידו במלאכת רעהו. וכך אומרת משנתנו בדף צדי זין עמוד א', השואל את הפרה מחברו, שאלה חצי יום ושכרה חצי יום, או שאלה היום ושכרה למחר, או שקיבל שתי פרות מחברו ושכר אחת ושאל אחת, ומת הפרה אחת באונס, וכעת המשיל תובע מן השואל שישלם לו דמי הפרה המתה, שהרי שואל חייב באונסין, מביאה המשנה ארבעה חילוקי דינים. דין ראשון באופן ששכר אחת ושאל אחת. המשאיל אומר, פרה שאולה מתה, ובאופן ששאלה היום ושכרה למחר, והמשאיל אומר, ביום שהייתה שאולה מתה, ובאופן ששאלה חצי יום ושכרה חצי יום, המשאיל אומר, בשעה שהייתה שאולה מתה, ועלה השואל אומר, איני יודע אם מתה שאולה או שכרה, חייב השואל לשלם, מכיוון שהמשאיל תובע בטענת ודאי, והשואל אינו יודע, ובריא ושמה בריא עדיף, טענת ודאי אל מול טענת ספק, הטענה הוודאית היא הגוברת. דין שני, אם הסוחר אומר סחורה מתה, או בשעה שהייתה סחורה מתה, או בשעה שהייתה סחורה מתה, ועליו המזכיר אומר איני יודע, פטור, מכיוון שאין תביעה ודאית וטענת הפטור היא ודאית. יש מחלוקת ראשונים בפירוש דברי המשנה, אם כוונת המשנה שפטור רק מלשלם או גם משבועה. דין שלישי במשנה, זה אומר שאולה, המשאיל אומר שאולה בשעת שאלה, או הפרה שאולה מתה, וזה אומר, הסוחר אומר סחורה בשעת סחירותה, או הפרה סחורה מתה, כלומר ששניהם טוענים טענת בריא, היא שווה הסוחר שסחורה מתה ויפטר מלשלם. והגמרא לקמן בדף צדיחי תמוד ב' תבאר שלפי רב נחמן ורבי יוחנן מדובר שהייתה תביעה על עוד פרות, ומתחייב שבועה מדין מודה במקצת. ולפי רב הונא ורב יהודה מדובר שמשביעו שמתה כדרכה, ומחמת שבועה זו יכול לגלגל עליו שהיא שווה שסחורה מתה. דין רביעי, זה אומר איני יודע וזה אומר איני יודע, יחלוקו. משום שהתנא ששנה את משנתנו סובר שממון המוטל בספק חולקים, ולכן ישלם השואל חצי מדמי הפרה המתה. ותוספות בדף צד זין עמוד א', דיבור המתחיל שאלה, מפרשים שהמשנה נקטה שלושה אופנים. חצי יום, היום ומחר, ושתי פרות. למה? משום שבכל אחד חידש התנא חידוש גדול יותר. בשיטת לא זו, אף זו קטני. לפי שבדין האחרון שנינו, זה אומר איני יודע וזה אומר איני יודע, יחלוקו. יותר מסתבר לומר יחלוקו כאשר הספק הוא ספק גמור, כגון באופן הראשון ששאלה חצי יום ושכרה חצי יום, שהכל ביום אחד ובפרה אחת, ויש מקום לטעות בדבר. באופן כזה הספק הגמור יוצר קשר בין כל אחד מבעלי הדין לבין חצי הממון. ומצריך לומר יחלוקו, אחרי שישמיע לנו אתן את הדין הזה, הוא משמיע לנו חידוש גדול יותר באופן השני ששאלה היום ושכרה למחר. אף שאין זה ספק גמור, שיותר ניתן להבחין בין היום למחר, ואף על פי כן יחלוקו. והוסיף להשמיענו באופן השלישי, שאפילו בשתי פרות, שאין הטעות מצויה, אף על פי כן יחלוקו. זוהי המשנה שלנו, שתחילתה בדף צד דיזיין עמוד א', וסופה בדף צד דיזיין עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבררת הגמרא, האם יש ממשנתנו קושייה על רב נחמן. שם התמינה, מהדין הראשון במשנה יש לשמוע, שאם אדם תובע את חברו בטענת בריא, כגון מנה לי בידך 100 דינרים אתה חייב לי ועלה והנתבע אומר איני יודע אם אני חייב לך, חייב. ואם כן מקשה הגמרא לאמא תאבית יופתא דרב נחמן, האם תהיה ממשנתנו סתירה לדינו של רב נחמן. דאיתמר, שנינו במסכת כתובות דף י"ב עמוד ב' וכן במסכת בבא קמא דף קי"ח עמוד א', מנה לי בידך, תובע שאמר אתה חייב לי 100 דינרים ועלה הנתבע אומר איני יודע, רב הונא ורב יהודה אמרי חייב משום שבריא ושמא בריא עדיף. רב נחמן ורב יוחנן אמרי, פטור, משום שמספק יש להעמיד את הממון בחזקת בעליו, אם כן, לכאורה, משנתנו המחייבת בבריא ושמא, סותרת את דעת רב נחמן. תרץ את הגמרא כדי אמר רב נחמן, כפי שתרץ רב נחמן במקום אחר, כגון שיש עסק שבועה ביניהם, דהיינו באופן שהתחייב שבועה לתובע, ואינו יכול להישבע, ומתוך שאינו יכול להישבע, משלם. והמקור לדין הזה הוא מהפסוק בספר שמות פרק ח' פסוק י', שבועת השם תהיה בין שניהם, דרשו חזל במסכת שבועות דף מ"ז עמוד א', בין שניהם ולא בין היורשים, כלומר, באופן שצריך להיות חיוב שבועה, יורש פטור משבועה. ולכאורה, הרי בלאו הכי אינו יכול להישבע, שהרי אינו יודע בעסקי אביו. אלא על כוחך, כל מי שאינו יכול להישבע, מתוך שאינו יכול להישבע, משלם, ולכן צריך פסוק לפתור את היורש מחיוב השבועה. החנמי, גם כאן במשנתנו מדובר, כגון שיש עסק שבועה ביניהם, ומכיוון שהנתבע אינו יכול להישבע, שהרי טוען איני יודע, לכן משלם. שואלים התוספות, בדיבור המתחיל ביום, מדוע נדחקה הגמרא להעמיד כשיש עסק שבועה ביניהם, ועלו כל שומר צריך להישבע שמתה כדרכה, ואם כן אפשר לגלגל עליו שישבע שהסחורה מתה, ומכיוון שאומר שאינו יודע, אינו יכול להישבע, מתוך שאינו יכול להישבע, ישלם. תרצים התוספות שאין מגלגלים שבועה כשהנתבע טוען שמה. ואילו רבינו פרץ מתרץ, שרק בשבועה דאורייתא של מודה במקצת או שבועת עד אחד, אומרים מתוך שאינו יכול להישבע משלם, אבל לא בשבועה הבאה בגלגול. מבררת עכשיו הגמרא היחידה מכיצד ימצא האופן שיהיה ביניהם עסק שבועה. משיבה הגמרא כדי רבה. ואמר רבה, לקמן בדף קט"ז עמוד ב', התובע לחברו, מנה לי בידך, ועלה, וזה הנתבע אומר, אין לך בידי אלא 50 דינרים, והשאר איני יודע אם חייב אני לך. הרי הנתבע מודה במקצת מן התביעה, והתורה חייבה את המודה במקצת להישבע על החלק שאינו מודה בו. כנאמר בספר שמות פרק כ"ב פסוק ח', אשר יאמר כי הוא זה, דהיינו שמודה שחייב רק חלק. עד האלוהים יבוא דבר שניהם שמחויב שבועה בבית דין על החלק שכופר בו. אבל מכיוון שאינו יכול להישבע, שהרי הוא אומר שאינו יודע, הדין הוא שמתוך שאינו יכול להישבע, משלם את הכל. ולפי דינו של רבה מבארת הגמרא כיצד מדובר במשנתנו. לפי זה משכחת לה, יש למצוא אופן של עסק שבועה. ברישא, דהיינו באופן הראשון והשני שבמשנתנו, בשתיים, בשתי פרות, וסייפה את האופן השלישי יש להעמיד בשלוש פרות. ומבארת הגמרא, רישא בשתיים, דאמר לי המשיל השואל, שתי פרות מסרתי לך, פלגה דיומה בשאלה, פלגה דיומה בסחירות, חצי היום שתיהן בשאלה, וחצי היום שתיהן בסחירות, אינמי, באופן השני, חד יום היום אחד שתיהן בשאלה, וחד יום היום אחד שתיהן בסחירות, ומתו תרוויו בעידן שאלה, טוען המשיל שמתו שתי הפרות בזמן השאלה, ולכן אתה השואל חייב לשלם לי שתי פרות, כי אתה חייב באונסין. אמר לי השואל, חד הפרה אחת אין, אכן, בעידן, בזמן שאלה מתה, וחייב אני לך לשלם את דמיה. ואידך, אבל לגבי הפרה השנייה, לא ידען, איני יודע, היא בעידן שאלה מתה, והיא בעידן שכירות מתה. אני לא יודע אם היא מתה בזמן השאלה, או שהיא מתה בזמן השכירות. וזה אומרת משנתנו שחייב, ומתוך שאינו יכול להישבע שבועת מודה במקצת, שהרי אומר שאינו יודע. אז השואל משלם. שואל רש"י, מדוע הוא צריכה הגמרא להעמיד שמתו שתי הפרות? לכאורה ניתן להעמיד שמתה רק פרה אחת, ואין השואל יודע אם היא מתה בזמן השאלה, או שמתה בזמן השכירות. ואילו הפרה השנייה חיה, ובזה מודה השואל, שחייב להחזירה, אבל ידע התחייב שבועה. תרץ רש"י שבאופן זה נחשבת ההודעה בפרה חיה לטענת אילך, כלומר, שהנתבע מחזיר לתובע מיד את מה שמודה שחייב לו. לשיטת רב ששת ליל בדף דלת עמוד א' הטוען אילך פטור משבועה, ולדעתו באופן כזה לא יהיה עליו חיוב שבועה. ממשיכה הגמרא ואומרת וסייפה האופן השלישי, מדובר בו בשלוש פרות. ואמר לי המשיל השואל שלוש פרות נתתי לך, שתיים בשאלה ואחת בסחירות, ומתו אני תרתי דשאלה, טוען המשיל שמתו שתי הפרות של השאלה. ואמר לי, השיב לו השואל, אין, אכן חדה דשאלה, פרה אחת שנתת לי בשאלה מתה, וחייב אני לשלם את דמיה. אידך, לא ידענה, לגבי הפרה השנייה שמתה, אני לא יודע, היא דשאלה מתה, ודקיימה דסחירותי. האם הפרה שנתת לי בשאלה היא זו שמתה, והפרה חיה, היא הפרה שנתת לי בסחירות, או דסחירות מתה, והדקיימה דשאלה היא. או שהפרה שנתת לי בסחירות היא זו שמתה, והפרה הנשארת שנתת לי בשאלה היא, ומתוך שאינו יכול להישבע, משלם. שואלים הראשונים, מדוע צריך להעמיד בשלוש פרות? הרי יכול לעמוד בשתי פרות, שאחת חיה ובא הוא מודה שצריך להחזירה, בין אם היא השאולה ובין אם היא הסחורה, ועל המתה הוא אומר שאיני יודע אם היא הסחורה או השאולה. תרץ החידושים המיוחסים לריטב"א, שמזה שברישא הזכירה המשנה רק פרה אחת, דהיינו, הפרה שדנים עליה ולא הזכירה את הפרה שגורמת שיחשב מודה במקצת, אם כן, משמע שגם בסייפה שהזכירו שתי פרות, הזכירו רק את הפרות שדן עליהם, ולא את הפרה שגרמה שיחשב מודה במקצת. ממילא מוכח שבסייפה יש שלוש פרות. אם כן, לסיכום, הגמרא הקשתה לדעת רב נחמן שבריא ושמה לאו בריא עדיף. מדוע בדין הראשון של המשנה השואל חייב? תרצה הגמרא שהמשנה מדברת באופן שהיה על השואל תביעה נוספת שבה הוא הודה. מחמת הודעה זו התחייב בשבועה גם על מה שאמר שאינו יודע, ומכיוון שאינו יכול להישבע, משלם. עד כאן ביארה הגמרא כיצד שייך עסק שבועה על פי שיטת רב חייא בר יוסף, הסובר במסכת בבא קמא דף קז עמוד א' שלצורך שבועת מודה במקצת לא צריך שיכפור הנתבע במשהו. עכשיו מבארת הגמרא כיצד שייך עסק שבועה לפי רמי בר חמא שסובר שכדי לחייב שבועה מהתורה בשבועת השומרים או בשבועת מודה במקצת צריך שהנתבע גם יכפור. ונבאר את מחלוקתם שכאמור למדנו אותה במסכת בבא קמא דף קז עמוד א'. נאמר בפרשת שומר חינם, ספר שמות פרק כ"ב פסוק ח', אשר יאמר כי הוא זה, עד האלוהים יבוא דבר שניהם. הרי שהתורה חייבה שבועה באופן שהנתבע אמר כי הוא זה, דהיינו שמודה רק במקצת מן התביעה. ונחלקו האמוראים בשני דברים. רמי בר חמא סובר שהפסוק הזה נאמר בשומר. דבר נוסף אומר רמי בר חמא, המילים כי הוא זה, משמעותו גם כפירה וגם הודעה. ולפי זה הפסוק בא ללמד שאין השומר נשבע שבועת השומרים שלא פשע בשומר חינם ושנאנסה בשומר שכר. ושמת המחמת מלאכה בשואל, הוא לא נשבע אלא כאשר טענתו כוללת כפירה והודעה, דהיינו, שחוץ מבהמת הפיקדון שצריך להישבע עליה, היו עוד שם שתי בהמות שעל אחת טוען לא היו דברים מעולם, או החזרתי לך, ועל אחת מודה שחייב לשלמה. אבל רב חייא בר יוסף סובר, א', שהפסוק לא נאמר לגבי שומר, ב', המילים כי הוא זה משמעותו רק הודעה במקצת, כלומר, שהפסוק כי הוא זה שנאמר בפרשת שומר חינם אינו שייך לשם, אלא שייך לפרשת הלוואה. וזה בא ללמד שכאשר הלווה מודה בחלק מהתביעה, הרי הוא חייב שבועה. אבל שומר חייב בשבועת השומרים בכל אופן, ואפילו כשאינו מודה ואינו כופר. ומכיוון שבסוגיה שלנו אין ספק לגבי זה שהבהמה מתה באונס, אם כן הנושא אין לא לגבי חיוב שבועת השומרים, אלא הנידון בסוגיה הוא האם הבהמה הסחורה מתה ופטור באונס, או הבהמה השאולה מתה וחייב באונס. כאשר רוצה הגמרא למצוא אופן שיש חיוב שבועת מודה במקצת, כדי ליישב מדוע לפי רב נחמן בדין הראשון של המשנה נפסק שחייב אף שהוא סובר שבריא ושם הבריא עדיף, הרי שלפי רב חייא בר יוסף צריך למצוא אופן של הודעה במקצת. ועל הבהמה השנייה אינו יודע, ולכן אינו יכול להישבע עליה ומשלם. ואילו לפי רמי בר חמה שצריך למצוא אופן של הודעה במקצת וכפירה במקצת, ועוד בהמה נוספת שעליה הוא טוען איני יודע, ומתוך שאינו יכול להישבע עליה, משלם. אומרת הגמרא ולרמי בר חמה, דאמר, ארבעה שומרים, כדי להתחייב בשבועה על בהמת הפיקדון, צריכים כפירה ממש במקצת, והודעה במקצת, כלומר, חוץ מבהמת הפיקדון שעליה נשבעים צריך שיהיה עוד שתי בהמות שבאחת מודה ובאחת כופר, משכחת לה יימצא אופן של עסק שבועה במשנתנו על ידי שנעמיד את הרישה, כלומר את האופן הראשון והשני בשלוש פרות, בסיפה, כלומר את האופן השלישי, בארבע פרות. ומבאר את הגמרא, רישה בשלוש, דאמר לי, אומר לו המשיל השואל, שלוש פרות נתתי לך. פלגה דיומה בשאלה ופלגה דיומה בסחירות, חצי היום שלושתן בשאלה, וחצי היום שלושתן בסחירות, אינמי. באופן השני, חד יומה, יום אחד שלושתן בשאלה, וחד יומה, יום אחד שלושתן בסחירות. ומתו שלוש כולו בעידן השאלה, טוען המשיל, שמתו שלוש הפרות בזמן השאלה. אמר לי, עונה לו השואל, חד הפרה אחת לא היו דברים מעולם, כלומר לא נתת לי שלוש פרות, אלא רק שתי פרות. זוהי בעצם הכפירה של השואל. וחד הפרה אחת אין, אכן, בעידן בזמן השאלה מתה, וחייב אני לשלם את דמיה. ואידך הפרה השלישית לא ידענה, איני יודע, היא בעידן שאלה מתה, האם בזמן השאלה היא מתה ואני חייב, היא בעידן שכירות מתה, ואם בזמן השכירות היא מתה ואני פטור, ומתוך שאינו יכול להישבע, משלם. היות והוא לא יודע, הוא לא יכול להישבע, ומתוך שאינו יכול להישבע, משלם. סיפה, האופן השלישי מדובר, בארבע פרות, ואמר לה המשיל השואל, ארבע פרות נתתי לך, שלוש בשאלה, וחדה אחת בשכירות, ומתו אנך, מתו השלוש דשאלה, שלוש הפרות שנתתי לך בשאלה, אלו שמתו ואתה חייב לשלם לי. אמר לי, מישיב לו השואל, חדה לגבי פרה אחת לא היו דברים מעולם, וממילא זו הכפירה של השואל. וחדה לגבי פרה אחת אין אכן, דשאלה מתה, השאולה היא זו שמתה ואני חייב לשלם לך את דמיה, והרי זו הודעה במקצת. ואידך לגבי הפרה השלישית והרביעית, לא ידענה, איני יודע, אידה שכירות מתה ודקיימה דשאלה. האם הפרה שמתה, היא הפרה של הסחירות, והפרה הנשארת היא הפרה שנתת לי בשאלה ואני פטור, או דשאלה מתה ודקיימה דסחירות, או שזו של השאלה מתה, והנשארת היא הפרה שנתת לי בסחירות, ואז הוא חייב. באופן זה יש בטענת השומר, כפירה והודעה במקצת המחייבת אותו שבוע לבהמה השלישית שאומר עליה שאינו יודע. בזה אמרה משנתנו שמתוך שאינו יכול להישבע, שרי טוען שאינו יודע, אז הוא משלם. אומרת הגמרא שנינו במשנה זה אומר שאולה וזה אומר סחורה היא שווה הסוחר שסחורה מתה. שואלת הגמרא ועמי, מדוע הסוחר חייב בשבועה? ולא מה שטענו לא הודע לו, ומה שהודע לו לא טענו. המשיל תובע את הבהמה השאולה, ובא הסוחר לא מודה לו. ואם כן אין כאן הודעה במקצת, שתחייבו שבועה. ומה שהודע לו לא טענו, הודעת הסוחר היא על הבהמה הסחורה שצריך להחזירה, ובזה המשיל לא תבעו. מיישב אולה, שאכן חיוב השבועה אינו מדין מודה במקצת, אלא מדין אחר. אמר אולה, חיוב השבועה של הסוחר הוא על ידי גלגול, דהיינו, שכאשר הנתבע חייב בשבועה אחת, יכול התובע להוסיף לו עניינים נוספים שישבע גם עליהם. המקור של הדין של גלגול שבועה מהתורה, מסוטה, מבואר במסכת סוטה דף חי עמוד א', מה נאמר לעניין סוטה, ספר במדבר פרק ה' פסוק רב ב', ואמרה האישה אמן אמן. מהכפילות של המילה אמן, משמע שמשביעים אותה על כמה דברים ועל כל שבוע עונה אמן. דהיינו, שאגב השבוע שחייבת להישבע לכינוי והסתירה שהיו עכשיו, יכול הבא לגלגל עליה שבועות נוספות ולהשביע אותה שלא זינתה בזמנים נוספים, אף שלגביהם לא היה כינוי וסתירה, כגון שלא זינתה ביותה ארוסה. אם כן, לפי זה מדובר במשנתנו, דאמר לה, אומר לו הבעלים לשומר, אשתבה לי איזומיית, היא שווה לי לכל הפחות דכדרכה מתה. שהרי אפילו אם האמת כדבריך שסחורה מתה, מכל מקום אתה חייב לי שווה לי שמתה כדרכה, דיינו שמתה מעצמה באונס, ולא מחמת סיבה שהיה לך לשומרה ממנה. ומי גודם אשתה בה דכדרכה מתה, מתוך שנשבע שכדרכה מתה, משתה בנה ממגלגל עליו שהיא שווה, דסחורה מתה. כי הרי אין הלכה כרמי בר חמה שמצריך כפירה והודעה בשומרים, אלא אנחנו סוברים כמו רב חייא בר יוסף, שאומר עירוב פרשיות יש כאן, כלומר פסוק השייך לפרשה אחרת נכתב כאן. וכאשר כתוב בפרשת שומרים כי הוא זה, הדין הזה נאמר במלווה. כלומר שמה שהצריכה התורה, שיודה במקצת כדי שיתחייב שבועה, זה לא נאמר לגבי שומרים אלא לגבי הלוואה, אבל באמת שומרים חייבים להישבע על מה שהרה, גם בלי הודעה או כפירה. אומרת הגמרא שנינו במשנה זה אומר איני יודע וזה אומר איני יודע יחלוקו. שואלת הגמרא המני, דין זה כדעת מי הוא שנוי? משיבה הגמרא סום חוסי, דאמר ממון המוטל בספק חולקין. במסכת בבא קמא בדף מ"ו עמוד א', לגבי שור שנגח את הפרה ונמצא עוברה בצידה ולא ידוע אם נולד קודם הנגיחה ומת שלא מחמת הנגיחה, או שמחמת הנגיחה הפילתו, אומרת המשנה שמשלם חצי נזק לפרה ורביע נזק לבלד, מכיוון שמדובר שם בשור תם שחייב על נגיחתו רק חצי נזק. למה כך משלם? משום שזהו ממון המוטל בספק, וממון המוטל בספק יחלוקו. אמר רב יהודה בשמו של שמואל, זו דברי סומכוס שאמר ממון המוטל בספק חולקים. אבל חכמים אומרים זה כלל גדול בדין שהמוציא מחברו עלה וראיה. אם כן, מכיוון שיש אצלנו ספק האם הסוחר חייב או פטור, יש לחלק את הממון ולחייב את הסוחר בחצי. זה דעתו של סומכוס, אבל לפי חכמים הדין יהיה המוציא מחברו עליו הראיה, ולדבריהם השומר פטור לגמרי. שנינו בתחילת הפרק בדף צד ד' עמוד א', שאם בעל הפרה עצמו נשאל או נזכר ביחד עם פרתו למלאכת השואל, אותו דבר גם לגבי סוחר, יש דין של בעליו עמו, ומתה הפרה, הרי השומר פטור, שנאמר בספר שמות פרק ח' ב' פסוק י' ד', אם בעליו עמו, לא ישלם. ומכיוון שמשנתנו עסקה בפרה שבתחילה שאולה ולאחר מכן סחורה, מסתפקת הגמרא על אופן זה מה הדין עם אחד בבעלים ואחד לא. ספק ראשון, אומרת הגמרא, באי רבי אבא בר ממל, שאלה בבעלים, דהיינו שבשעה ששאל את הפרה, שאל גם את הבעלים שיעשה עמו מלאכה, וקודם שהחזיר את הפרה, חזר הוא שכרה שלא בבעלים, ונגנבה או עבדה בימי הסחירות, מהו? ומבארת הגמרא את צדדי הספק. מי אמרינן, האם אנחנו אומרים שאלה לחוד קיימה, שאלה לבדה עומדת וסחירות לחודה קיימה, סחירות לבדה עומדת, כלומר אין שייכות בין חיוב הסחירות וחיוב השאלה, ולא אומרים שחיובי הסחירות חלו על הסוחר על ידי משיכתו בשעת השאלה, והיא הרי הייתה בבעלים, אלא מכיוון שעכשיו הבהמה ברשותו נחשב הדבר שיש קניין חדש על הסחירות על ידי חצירו ובאמירה, וקניין זה לא נעשה בבעלים, ולכן חייב. או דילמה או שמה, סחירות בשאלה מישך שייכי, והסחירות כלולה בשאלה, דעה מחייב בגניבה ועבדה. כלומר, שלא נוספו על השומר חיובים חדשים, אלא אותו חיוב גניבה ועבדה שהיה עליו ביותו שואל, נשאר עליו ביותו סוחר. ומחמת המשיכה הראשונה באה עליו החיוב הזה. וכיוון שאותה משיכה הייתה בבעלים, ייפטר משום בעליו עמו גם בזמן הסחירות. ספק שני, אם תמצא לומר, אם תפשוט את הספק הראשון ותאמר, שסחירה בשאלה מישך שייכי, הסחירות שייכת בשאלה ולכן פטור, יש להסתפק מה הדין באופן הפוך, שבתחילה סחרה בבעלים וקודם שהחזירה חזר ושאלה שלא בבעלים ומתה כדרכה, מהו? ומה עם צדדי הספק? מבארת הגמרא, שאלה בסחירות ודאי לא שייכה, שהרי בתחילה היה סוחר שפטור באונסין ומעטה, על כוחך החיוב של השואל באונסין, הרי הוא חיוב חדש ובמחמת קניין חדש שנעשה אחרי תקופת הסחירות, וקניין זה לא היה בבעלים. או דילמה או שמה, כיוון דשייך במקצת, כיוון דשייך בחול אדמי. כיוון שהשאלה שייכת במקצת, חיובי על הסחירות. דהיינו חיובי הגניבה והעבידה ממשיכים עוד מתקופת הסחירות, ומחמתם נחשב כאילו היא שייכת בכולה. דהיינו גם לעניין פטור באונסין, ולכן אף בשאלה יהיה פטור בגלל בעליו עמו לכל הדינים. ספק שלישי, אם תמצא לומר, כלומר אם תפשוט את הספק הקודם, השני, ותאמר שחייב, זאת מכיוון דלא אמרינן, כיוון דשייך במקצת כמן דשייך בכול אדמי, יש להסתפק מה הדין כאשר בתחילה שאלה בבעלים ולאחר מכן סחרה שלא בבעלים וחזר ושאלה שלא בבעלים, מהו? ומה עם צדדי הספק? עד הראתי על השאלה לדוכתה, האם חוזרת השאלה למקומה הראשון, דהיינו שחיובי השאלה האחרונה באים מכוח המשיכה הראשונה, היא הייתה בבעלים וממילא יהיה בשאלה האחרונה פטור של בעליו עמו, או דילמה או שמה, אפסיקה לסחירות ביני וביני, הפסיקה הסחירות בין השאלה הראשונה ובין השאלה האחרונה, וחיובי השאלה האחרונה באים מכוח קניין חדש, וכיוון שהשאלה האחרונה לא הייתה בבעלים, לא יהיה בזה פטור של בעליו אמו. ספק רביעי, שהוא באופן הפוך מהקודם. אם בתחילה שחרה בבעלים, ולאחר מכן שאלה שלא בבעלים, וחזר הוא שחרה שלא בבעלים ונגנבה או שעבדה. מהו? מה צדדי הספק? מי אמרין הנאים אומרים, עתי על הסחירות לדוכתה, חזרה הסחירות למקומה הראשון והיפטר בדין בעליו אמו. או דילמה או שמה? הפסיקה לשאלה, ביני וביני, הפסיקה שאלה בין הסחירות הראשונה ובין הסחירות האחרונה. וכיוון שהסחירות האחרונה לא הייתה בבעלים, לא יהיה בפטור של בעליו אמו. על כל השאלות הללו אומרת הגמרת תיקו, יעמדו השאלות הללו בספק, ותשבי, יתרץ קושיות ויבעיות. כותב הראש בשם הגאונים שכל מקום שאומרת הגמרא אם תמצא לומר זו פשיטות של הספק. ולפי זה נשארת הגמרא בתיקו רק בשני הספקות האחרונים, אבל הספקות הראשונים נפשטו. בספק הראשון סחירות שייכת בשאלה ובעליו אמו שהיה בזו מועיל בזו. בספק השני תלוי דבר בגרסאות. לפי הגרסה שלפנינו לא אומרים שאלה שייכת במקצת הסחירות כמי ששייכת בכולה. לפי גרסת התוסות והראש כן אומרים. וחי את החי וראי מוריי ורבותיי, הגענו למשנה בדף צדיחת עמוד ב'. המשנה מבררת ממתי מתחייב השואל באחריות החפץ. האם משעה שנשלח אליו החפץ או משעה שהגיע לידו? וכן, מתי מסתיימת אחריותו על החפץ? האם כשמוציאו מרשותו או רק כשהגיע ליד הבעלים? וכך אומרת המשנה, שואל את הפרה מחברו, והמשיל שילחה לו את הפרה ביד בנו או ביד עבדו או ביד שלוחו של המשיל, או ששלח לו את הפרה ביד בנו או ביד עבדו או ביד שלוחו של השואל, ומתה הפרה בדרכה מבית המשיל לבית השואל, פטור השואל כיוון שעדיין לא באה הפרה לידו ולא התחייב באחריותה. מסכת בבא קמא בדף כ"ד עמוד א' דנה הגמרא בדינו של אדם השולח שליח לחברו להביא לו חפץ מסוים, ומינה את השליח בפני העדים. האם נעשה עלה כשלוחו לעניין זה שמיד כשניתן החפץ לשליח, הרי זה כאילו הגיע ליד המשלח, או לא? נחלקו בדבר רבא ורב חיסדא. רב חיסדא סובר שכיוון שמינהו בפני עדים קיבל עליו המשלח את האחריות על החפץ מיד כשיגיע ליד השליח, אילו רבא סובר שלא הייתה כוונתו שקבלת החפץ על ידי השליח תחשב כקבלתו והתחייב באחריות החפץ, אלא התכוון רק לומר למשאיל ששליח זה הוא אדם נאמן שאפשר לשלוח עמו חפצים, ואם ירצה ישלח עמו את החפץ באחריותו של הבעלים, אבל לא שאחריות החפץ תהיה עליו. מחמת המחלוקת הזו נחלקו גם בביור משנתנו. רב חיסדא סובר שמשלוחו של שואל שהוזכר במשנה התמנה בפני עדים, הרי שחיוב האחריות הוא על השואל. וכיוון שבמשנתנו מבואר שהשואל פטור, ביאר רב חיסדא את משנתנו בסחירו ולקיתו, כלומר באדם שידוע שהוא עושה שליחויות עבור השואל, אבל אין עדים שמינהו בפירוש לשליחות הזו ולכן פטור השואל מהאחריות. ואילו רבא מבאר את משנתנו, גם באופן שמינה את השליח בעידים, ואף על פי כן אינו מתחייב באחריות הפרה עד שתגיע לרשותו. כיוון שכוונתו הייתה רק לומר למשאיל ששליח זה הוא אדם נאמן, ועם רצונך אתה יכול לשלוח על ידו, אבל לא התכוון לקבל את אחריות הפרה משעה שתגיע ליד השליח. ממשיכה המשנה ואומרת, אבל אם אמר לו השואל למשאיל, שלחה לי את הפרה ביד בני או ביד עבדי או ביד שלוחי, או שאמר לו השואל, שלח לי את הפרה ביד בנך או ביד עבדך או ביד שלוחך, או אף אם לא ביקש השואל שישלחנה, אלא אמר לו המשיל לשואל, הרי הנה משלחה לך ביד בני או ביד עבדי או ביד שלוחי, או שעודיו שישלחנה ביד בנך או ביד עבדך או ביד שלוחך, ואמר לו השואל המשיל שלח, כיוון שהסכים לשליחות הזו, קיבל על עצמו השואל להתחייב באחריות הפרה מזמן שיקבל השליח את הפרה, ולכן אם שלחה ביד אחד מהם ומתה הפרה בדרך, חייב השואל באונסין. והטעם שמועילה אמירת שלח לחייב את השואל, מבארים הראשונים בכמה דרכים. הראב"ד שמובא בשיטה מקובצת מבאר, שכשהשואל ביקש מהמשאיל שישלח לו את הפרה, גילה בזה שנוח לו לזכות בשאלת הפרה. ואף על פי שיש בזה גם צד של חובה שמתחייב באונסין שיקרו בדרך, זה מועיל כיוון שהדין הוא שחווים לאדם שלא בפניו כשהחיוב הוא מדעתו. עוד הוא מבאר שכיוון שהשואל אמר שלח, הרי זה כבקשה מהמשאיל שימנה אותם בשמו להיות שלוחים שלו, של השואל. כיוון שהם שלוחיו של השואל, הרי זה כאילו נכנסה הפרה לרשותו. ואילו הנימוקי יוסף מבאר שהוא מתחייב מדין ערב, כמבואר במסכת קידושין דף זין עמוד א', שאדם שמוציא ממון מרשותו על פי דברי חברו, מתחייב לו חברו. וכדין ערב, שכיוון שהמלווה נתן את המעות ללווה על סמך דבריו, הוא מתחייב לשלם אם לא יפרענו הלווה. גם כאן, כיוון שאמר השואל שלח, והמשיל שלח על פיו, מתחייב השואל מדין ערב באחריות הפרה. מסיים את המשנה ומבארת מאיזה זמן נפטר השואל מאחריות הפרה. וכן אומרת המשנה, הדין בשעה שהשואל מחזירה לבית המשיל, שאם שלחה לו על ידי שליח סתם, אינו נפטר מאחריותה עד שתבוא ליד המשיל. אבל אם אמר לו המשיל שישלחנה ביד שליח, מיד כשמסרה השואל ליד השליח, נפטר מאחריותה. בגמרא לעיל בדף פי עמוד ב' מבואר, שדין זה הוא רק באופן שמחזיר לו את הפרה בתוך ימי שאילתה. אבל אם מחזירה לאחר ימי שאילתה, אינו חייב באונסיה. זאת מכיוון שמזמן שיסתיים זמן השאלה, אין לו יותר דין של שואל, גם אם הבהמה עדיין ברשותו, אלא הוא נחשב כשומר שכר עליה וחייב רק בגניבה ועבידה, ולא באונסין. זוהי המשנה שלנו בדף צדיחת עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה שאם אמר השואל המשיל שלח לי את הפרה ביד עבדך והוא שלך ונאנסה בהמה בדרך, חייב השואל. סובר את הגמרא שהמשנה עוסקת בעבד כנעני, ומקשה הגמרא מדוע כששלחה המשיל ביד עבדו חייב השואל באונסין? הרי הכלל הוא שיד עבד כיד רבו, כלומר אין לעבד כנעני רשות ממונית בפני עצמו, אלא רשותו נחשבת כרשות של רבו. ואם כן, כשעבדו של המשיל מוליך את הפרה, הרי עדיין נמצאת ברשות המשיל, והרי זה כאילו המשיל עצמו מוליך את הבהמה. וכשם שאם המשיל מוליכה פשוט שאין השואל חייב באחריותה כיוון שלא יצא עדיין מרשותו של המשיל, כך גם באופן שעבדו של המשיל מוליכה, אין לחייב את השואל באחריותה. תרץ את הגמרא, אמר שמואל, הדין המבואר במשנתנו שאם המשיל שלח את הפרה ביד עבדו חייב השואל באחריותה, עוסקת בעבד עברי דלא קני לגופי, שאין גופו קנוי לאדוניו, ודינו ככל שליח של המשיל, שאם שלחו בציווי השואל חייב השואל באחריותה. אבל באמת בעבד כנעני שידו כיד רבו, פטור השואל. בעבד כנעני שאנחנו מדברים עליו זה גוי שמל וטבל לשם עבדות, וגופו קנוי לרבו הישראל כבהמתו. כמה מבואר במסכת בבא קמא דף ממתת עמוד א', ששפחה מעוברת היא כמו חמורה מעוברת. דרשו זאת מהפסוק, שבו לכם פה עם החמור, שנאמר לגבי אליעזר עבד אברהם, שהעבדים הם עם הדומה לחמור. אבל עבד עברי הוא ישראל לכל דיניו, ואין גופו קנוי לרבו, אלא רק משועבד לעשות מלאכות לאדונו. כותבים התוספות בדיבור המתחיל דלא קני לגופי, שאף שאמרו במסכת קידושין דף ט"ז עמוד א' שעבד עברי גופו קנוי, זה דווקא לעניין דין גירעון כסף. דהיינו, שעבד עברי יכול לתת לאדונו את שווי השנים הנותרות שצריך לעובדו ולצאת לחירות. לגבי זה נאמר שגופו קנוי, ולכן לא יועיל אם האדון ימחל לו על זה. אלא, צריך לכתוב לו שטר שחרור, אבל אין הכוונה שגופו קנוי לאדונו כעבד כנעני. תירוץ נוסף מביאה הגמרא, רב אמר אפילו תימא, גם אם תאמר שהמשנה עוסקת בעבד כנעני, יש לחייב את השואל באונסין, משום שכאשר אמר השואל המשיל שישלח לו את הפרה, נעשה כאומר לי, נחשב הדבר כאילו אמר השואל המשיל, הקישה במקל והיא תבוא. הקטע בהמה במקל ועל ידי כך היא תבוא לרשותי. וכיוון שקישה המשיל במקל ויצא מרשותו, השתעבד השואל להתחייב באחריותה. מה ששלח עם המשיל גם את עבדו, אין זה מגרע את חיוב האחריות של השואל, מחמת ההקשה. ומסביר הריטב"א את פירושו של רש"י, שכששולח המשאיל את הפרה לפי ציוויו של השואל, אין חיובו מדין שואל, אלא מתחייב באחריותה מדין ערב. כיוון שאמר לו להוציאה מרשותו ולשולחה אליו, כיוון שעשה כן על פי ציוויו, מתחייב השואל. אומר הריטב"א שמתחדש בדין הזה, שאף על פי שלא אמר השואל והתחייב אני לך, מכל מקום הוא מתחייב מדין ערב, משום שביקש שישלחנה לצורכו ולהנאתו, והרי זה כאילו אמר בפירוש, והתחייב אני לך. ואילו תוספות בדיבור המתחיל, כיוון מבארים שחיובו הוא מדין שואל. והיינו, כיוון שההקשה במקל זה כקניין משיכה שעושה המשיל עבור השואל, ונכנסה מיד לרשות השואל להתחייב באחריותה. ותוספות בדיבור המתחיל באומר הקישה במקל והיא תבוא מבארים, שאף שעבדו של המשיל מוליך את הבהמה לשואל, אין זה נחשב כשאלה בבעלים שפטור בה השואל מאחריות. זאת כיוון שרק כשהבעלים עצמו עושה מלאכה עבור השואל, נאמר הפטור של בעליו עמו. וכן אם היה הבעלים עצמו מושאל להוליך את הפרה ושלח במקומו את עבדו, היה בזה פטור של בעליו עמו. אבל באופן שהשיל את פרתו ושלח עמה את עבדו הכנעני, הרי זה כשואל שתי פרות, שאף העבד דינו כבהמה ולא שייך בזה הפטור של בעליו עמו. אבל הרמב"ם הלכות שאלה ופיקדון פרק ב' הלכה ה' כותב, שגם לגבי הדין הזה נאמר שיד עבד כיד רבו, והמשיל פרה ומשיל עמה את עבדו הכנעני, הרי זו שאלה בבעלים שהשואל פטור בה מאחריות. מקשה הגמרא מברייתא על תירוצו של רב. מיתי והקשו בני הישיבה, שנינו בברייתא השואל את הפרה מחברו, ואמר השואל המשיל, שלחה לי ביד בנך או שלוחך, ושילחה לו המשיל ביד בנו של המשיל או ביד שלוחו של המשיל, ומתה בדרך באונס, חייב השואל. אבל אם שלחה לו המשיל ביד עבדו, אפילו אם אמר לו השואל לשלחה ביד עבדו ומתה בדרך באונס, פטור השואל. אף שאמר לו השואל לשלחה בידו, והיינו לכאורה שלא כמבואר במשנתנו, שאף אם שלחה ביד עבדו חייב. והערת הגמרא מדוע לדברי שמואל אין זה קושיה. בשלמה לשמואל נוח ומובן הדבר לשמואל, כיוון שהוא ביאר שמתניתין משנתנו עוסקת באופן, ששלח המשיל את הפרה עם עבד עברי, והרי הוא ככל שליח שהמסירה לידו מחייבת את השואל. ואילו את הברייתא יש לבאר באופן, ששלח המשיל את הפרה עם עבד כנעני שלו, שכיוון שידו כיד רבו, אין הפרה יוצאת מרשות המשיל, עד שתבוא ליד השואל, ולכן פטור השואל מאונסי הדרך. אלא לרב, לדעת רב שמשנתנו עוסקת בעבד כנעני, ואף על פי כן אומרת שהשואל חייב באחריות, כיוון שנעשה כאומר לו, הקישה במקל והתאבו, קשיה, קשה, מדוע הברייתא אומרת שאם שלחה עם עבדו פטור השואל? מתרץ את הגמרא, אמר לך רב, רב יוכל לתרץ ולבאר לך בביאור הטעם שמשנתנו מחייבת את השואל, כשנשלחה אליו הפרה על ידי עבדו הכנעני של המשאיל, לא תימא אל תאמר שהטעם הוא מפני שנעשה, כאמר לי, הקישה במקל, כפי שהביאה הגמרא בתחילה בשם רב, שאז משמע מהלשון הזו, שכל שואל האומר למשיל לשלוח לו את הפרה נחשב כאומר כן וחייב, אלא אימא אמור כך בשם רב, שבמשנתנו מדובר באופן שאמר לי השואל המשיל, בפירוש המילים הקישה במקל ויתבו. רק באופן זה יש לחייב את השואל משעה שהקישה המשיל במקל. אף שהמשיל שלח אימא את עבדו, אין זה פותר את השואל מתשלומין. ואילו בברייתא מדובר, כשלא אמר לו כן, אלא אמר לו רק שישלחנה אליו. וכיוון ששילחה ביד עבדו הכנעני, הרי זה כאילו לא יצא הפרה מרשותו, והשואל פטור מאחריותה. רש"י פירש שאמר השואל המשיל הקישה במקל, ומשהו מדבריו, שמה שאמרה המשנה, שלחה ביד עבדו, היינו שהעבד ילך עם הפרה בדרך לשומרה. אילו הריטב"א מפרש שלחה ביד עבדו, היינו שהשואל אמר למשיל שישלחנה אליו בכך, שעבדו יקיש אותה במקל ותבוא לשואל. אומרים התוספות בדיבור המתחיל, אמר שמואל בעבד עברי, שרב ושמואל חולקים כאן גם לעניין הדין, ולא רק בביאור המשנה. ושמואל סובר שאף אם אמר לו הקישה במקל ותבוא לרשותי, אין השואל מתחייב באחריותה עד שתבוא לרשותו, ולכן העמיד את המשנה בעבד עברי, ולא באופן זה. אילו הראש כותב, שהם אינם חולקים בדין, וגם שמואל מודה שאם השואל אמר למשיל להקישה במקל ולשולחה אליו, מתחייב באחריותה. ומכל מקום לא רצה לפרש את המשנה באופן הזה, כיוון שהוקשה לו, אם כן מדוע המשנה אומרת, ששילחה ביד עבדו, ולא הזכירה שאמר לו הקישה במקל. אומר הפלפול החריפתה, שרצתה המשנה לחדש, שאף על פי ששלחה עם עבדו, אין זה שאלה בבעלים, כדעת התוספות, בדיבור המתחיל באומר. חוסרים אל הגמרא שעכשיו מביאה ראיה, שכך אמר רב שהחיוב הוא כשאמר לו בפירוש להקישה במקל. דהיתמר נאמרה הממרה הזו בבית המדרש, אם אמר השואל המשאיל, השילני פרתך, ואמר לו המשאיל, ביד מי, אשלח לך אותה, ואמר לו השואל, הקישה במקל, והיא תבוא מעליה, אמר רב נחמן, אמר רבא ברבוע, אמר רב, אמר רב נחמן בשמו של רבא ברבוע, שאמר בשמו של רב, כיוון שיצאת, יצתה הפרה מרשות המשיל, אף שעדיין לא בא ליד השואל ומתה בדרך, חייב השואל באונסיה, שהרי הקישה המשיל במקל על פי ציוויו והתחייב באחריותה, ומוכח שרב אמר את דינו באופן שאמר לו בפירוש, הקישה במקל, והיא תבוא. ומביאה הגמרא ראיה מהברייתא לדברי רב, נעימה מסייע לה, האם נאמר שמוכח מהברייתא כדברי רב? שנינו בברייתא, האומר לחברו השילני פרתך ואמר לה המשיל, ביד מי השלחנה? ואמר לה השואל, הקישה במקל והיא תבוא מעליה, כיוון שיצאת מרשות משיל ומתה בדרך, חייב השואל באונסי הבהמה. לכאורה, ממש כדברי רב, אבל דוחה הגמרא את הראיה והסיוע הזו מהברייתא, אמר רב אשי, אין להוכיח מהברייתא כדברי רב, כיוון שיש לומר רחה במאי עסקינן, במה עוסקת הברייתא? כגון שהייתה חצרו של השואל נמצאת לפנים מחצרו של המשיל, והפרה אינה צריכה לעבור ברשות הרבים כדי להגיע מחצר המשיל לחצר השואל. באופן כזה, דקימה שלחה לי, כשהמשיל מקיש את פרתו ומשלחה לחצר השואל, ודאי להתמזלה, בוודאי תלך לחצר השואל, ומוכן השואל להשתעבד מיד בהקשת המשיל. אבל באופן שרשות הרבים מפסיקה בין חצר המשיל לחצר השואל, ייתכן שתסבור הברייתא שאף אם אמר השואל, הקישה במקל והיא תבוא, לא יתכוון להתחייב באחריותה כשתייצא מחצר המשיל, כיוון שלא סבר שהמשיל ישלחנה לרשות הרבים ללא שומר, ממילא אין ראיה לדברי רב האומר שגם באופן זה הוא משתעבד. ולכאורה קשה, מניין לגמרא שרב אמר את דבריו באופן שיש רשות הרבים המפסיקה ביניהם? הרי לשון רב זה ממש לשון הברייתא. אז כשם שהגמרא ביארה עכשיו את הברייתא באופן שהייתה חצרו של השואל לפני מחצרו של המשיל, אפשר לבאר כך את דברי רב. מתרץ התורת חיים שהברייתא היא לשון תנאים שדרכם לקצר בלשונם. ואפשר לפרש כפי שפרשה הגמרא שהתכוונו לאופן הזה. אבל רב שהוא אמורה היה לו לפרש את דבריו. ומכך שלא אמר שמדובר דווקא כשהייתה חצרו של השואל לפני מחצרו של המשיל, מוכח שרב אמר את דינו גם כשיש רשות הרבים ביניהם. ומוסיף הרתווה, שלא רצה רבשי לדחות ולומר שמדובר באופן שאמר השואל המשיל בפירוש שיקישנה במקל והוא התחייב באחריותה, כי הרי באופן כזה אין שום חידוש, ופשוט שהוא חייב באחריותה מיד כשיצא מרשותו, כמו כל אדם האומר לחברו, שיוצאים המונו על פיו למקום שאינו משתמר, שחייב מדין ערב כאמור במסכת קידושין, דף זין עמוד א'. חוזרים אל הגמרא ששואלת יחי אם כך שהברייתא עוסקת באופן שחצירו של השואל הייתה לפנים מחצירו של המשיל ואין רשות הרבים מפרידה ביניהם, מהי למאמרה, מה החידוש בזה שהיא מקישה במקל על פי ציוויו התחייב באחריותה? זהו דין פשוט. משיבה הגמרא לא צריכה, לא נצריכה הברייתא לומר את דינה, אלא באופן דאיקה גזייתה, שיש בחצר המשיל פינות ומבואות שיכולה הבהמה להתחבות שם. מה עוד אתם היה ניתן לומר שבאופן כזה לא שם הדעתי? השואל לא סומך דעתו להתחייב באחריותה מפני שהוא חושש דיל מכה עם האטם, שמא תעמוד הבהמה באותם פינות, ולא את יעז לה להדיה, ולא תבוא לחצירו מיד. כמה שמלה נשמיע לנו הברייתא, דמכל מקום שם הדעתי. השואל סומך דעתו להתחייב כשתייצא הבהמה מרשות המשיל. ואילו הרתווה מסביר מה זה גזייתה, פינות וזוויות בין חצר המשיל לחצר השואל, והמקומות הללו שייכים לבני אדם אחרים. ממילא היה מקום לומר שהשואל אינו מתכוון להתחייב באחריות מחשש הבהמה תיכנס לשם. על זה מחדש את הברייתא שהוא לא חושש לכך, כיוון שאין זו רשות הרבים ממש. ומשעה שיצא הבהמה מרשות המשיל על פי ציוויו של השואל, התחייב השואל באחריותה. דנה עכשיו הגמרא, ממתי נכנס החפץ המושאל לרשות השואל, לעניין זה שאין המשיל יכול לחזור בו. אומרת הגמרא, אמר אבונה, השואל קרדום גרזן שחוטבים ומבקעים בו עיצים מחברו. אם כבר השתמש בו וביקע בו עיצים, כנאו השואל. אבל אם עדיין לא ביקע בו, לא כנאו. מבארת הגמרא לאיזה עניין קנה השואל את הקרדום בביקורו. למה היא מבררת הגמרא? לעניין מה אמר אבונה שקנה את הקרדום. היא לימה אם נאמר שאמר כן לעניין חיוב אונסין, שרק אם ביקע בו הוא מתחייב באונסי הקרדום, אם כן קשה, מה ישנה פרה במה שונה הדין, השנוי במשנה לעניין פרה דמישת שאלה? נשעה שמשך שלוחו של השואל את הפרה, מתחייב השואל באונסיה, אף שלא התחיל להשתמש בה, מדינו של רבונה, שמחייב את השואל קרדום רק לאחר שביקע בו. ואירת הגמרא אלא לעולם חיוב אונסין חל, משעת המשיכה כמבואר במשנתנו. ודינו של רבונה נאמר לעניין חזרה, כלומר, שאם השילו חפץ לזמן מסוים והמשיל רוצה לחזור בו בתוך הזמן, הדין תלוי בזה, שאם כבר ביקע בו השואל כנאו עד סוף ימי שאילתו, ולא מצי הדר במשיל ואין המשיל יכול לחזור בו, אבל אם השואל עדיין לא ביקע בו, מצי משיל הדר ויכול המשיל לחזור בו, משום שלא נאמר בשומרים קניין משיכה. וכותב הרתווה שרבונה סובר כמו רבי יוחנן לאל בדף ממזיין עמוד ב', שמשיכה אינה מועילה מן התורה אלא היא תקנת חכמים. סובר אבונה שתקנו זאת רק במחר או במתנה, שהקונה או מקבל המתנה, קונה את החפץ לגמרי, אבל בשאלה שהשואל מקבל רק עניין פירות בחפץ, ואין לו אפילו גוף לפירות אלא פירות בלבד, לא תקנו, שיקנה במשיכה. מביאה הגמרא המורה חולק על רבונה, ופליגה דרבי עמי, רבונה חולק על רבי עמי, דאמר רבי עמי, אדם המשאיל קרדום של הקדש לחברו, מעל המשאיל אף שלא ישתמש בעצמו בקרדום, ומעילתו היא לפי שווי של טובת ההנאה שבו, כלומר, מעילתו היא לפי הנאתו, והנאתו היא בכך שהשואל יחזיק לו טובה על כך שאישי לו קרדום, ומשארים כמה היה המשיל רוצה לשלם כדי לקבל הנאה זו, ושיעור זה עליו לשלם להקדש. כדין כל אדם הנהנה מהקדש שמשלם מה שנהנה, וחברו השואל מותר לבקוע בו לכתחילה אף שהוא יודע שהקרדום של הקדש. זאת כיוון שהמשיל כבר מעל בדמי טובת ההנאה שבו והוציאו לחולין, ומותר ליהנות ממנו. מוכיחה הגמרא שרבי עמי חולק על רבונה, והיא כדברי רבונה שהשואל המושך את החפץ לא כנאו עד שישתמש בו, עמי מעל, מדוע מעל המשיל שנתן לחברו את הקרדום? והרי עדיין לא השתמש בו השואל ולא יצא לחולין. וכן קשה עמאי, אמר רבי עמי שחברו מותר לבקוע בו לכתחילה, והרי הראשון עדיין לא מעל, והקרדום עדיין של הקדש ואסור בהנאה. וכדי שלא תהיה מעילה כלל, נהדרי יחזיר השואל את הקרדום להקדש, ולא יבקע בו, ולא להקנה ולא יקנה אותו בביקוע, ולא לימול, ונמצא שהמשיל לא ימול כלל. ומכך שאמר רבי עמי, שהראשון מעל והשואל יכול להשתמש בו, מוכח שהוא סובר שמיד כשמשך השואל את הקרדום, קנה את הזכות להשתמש בו לכל ימי השאלה, ויצא לחולין, ולכן מעל הראשון ורשאי השואל להשתמש בו לכתחילה. והנתיבות משפט כותב שמחלוקת האמוראים בסוגייתנו היא רק האם משיכה קונה, אבל לא חולקים האם השתמשות קונה, אלא הכל מודים לדברי רבונה שהשתמשות קונה. ומביאה הגמרא אמורה נוסף החולק על רבונה, ופליגה דרבי אלעזר, רבונה חולק גם על רבי אלעזר. ואמר רבי אלעזר, כדרך שתקנו, כמו שתקנו חכמים קניין משיכה בלקוחות, שיקנו על ידה את החפץ, כך תקנו משיכה בשומרים, שסוחר או שואל שקיבלו לרשותם חפץ, משעה שמשכו אין הבעלים יכול לחזור בו. ואילו לרבונה אין המשיכה קונה להם את החפץ, אלא התחלת השימוש. לכאורה קשה, מניין לגמרא שרבי אלעזר חולק על רבונה? והרי אפשר לומר שרבי אלעזר שאמר שמשיכה קונה, אמר זאת לגבי חיובי עונסין, ובזה גם רבונה מודה שאין צורך בהתחלת שימוש אלא במשיכה. ותרצים התוספות בדיבור המתחיל, כך תקנו משיכה בשומרים, שלא ייתכן לומר כן, שהרי אם כן נמצא שרבי אלעזר אומר שכל השומרים מתחייבים באחריות רק אחרי משיכה, ואין זה נכון שהרי שומר חינם אינו צריך משיכה כדי להתחייב באחריות, כמו שמבואר לאל בדף פי עמוד ב', שאם אמר השומר לבעלים הנח לפני, הרי הוא מתחייב בשמירה, מזמן שהחפץ הוא נח לפניו, גם ללא משיכה. אלא ודאי שדברי רבי אלעזר נאמרו לגבי קניית החפץ שלא יוכל המשיל לחזור בו, והוא חולק על דברי רבונה. ויהיה הגמרא ברייתא המסייעת לרבי אלעזר. תניא נמי אחי, כך שנינו בברייתא, כשם שתקנו, שתקנה משיכה בלקוחות, כך תקנו משיכה בשומרים. שסוחר או שואל יקנו את החפץ במשיכה לעניין זה שלא יוכלו הבעלים לחזור בהם. ויהיה הגמרא את סיום הברייתא. וכשם שקרקע נקנית בכסף שהקונה נותן למוכר, ובשטר שהמוכר כותב לקונה שדי מחורה לך, ובחזקה שהקונה עושה מעשה שמראה בעלות על הקרקע כמו נעילת דלת, בניית או פריצת גדר, כאמור במסכת בבא בתרא דף מ"ב עמוד א', כך גם שכירות נקנה בכסף ובשטר ובחזקה. ומבינה הגמרא שמדובר בשכירות מטלטלין. מבררת עכשיו הגמרא מה כוונת הברייתא שהשכירות נקנית בכסף, בשטר ובחזקה. שואלת הגמרא, שכירות מה יביא דתי, מה עניינה לכאן? כלומר, איזה שכירות נקנית ללא משיכה על ידי חזקה בלבד? משיבה הגמרא, אמר רב חסדא, כוונת הברייתא לשכירות קרקע, שאדם הסוחר קרקע מחברו יכול להחיל את השכירות על ידי שייתן למשכיר כסף, או שהמשכיר יכתוב לו בשטר ביתי מושכר לך וימסור לו את השטר, או שיחזיק בבית בנעילת דלת וכדומה, ולאחר שעשו אחד מדרכים אלו, שניהם אינם יכולים לחזור בהם. מביאה הגמרא דין שיש בו שינוי בצורת התשלום בין עדיות להקדש. אמר שמואל, איימן דגזיל חביצה דתמרי מחברו, מי שגזל מחברו קבוצת תמרים הדבוקים יחד, ויתבה ויש בה בחביצה הזו 50 תמרי, ושוויה אינו קבוע אלא משתנה לפי אופן מכירתה, אגב, עדדי, אם כל התמרים נמכרים יחד, מזדבנן ב-50 נקי חדה. נמכרים ב-50 פחות אחד, כלומר ב-49 פרוטות. והקונה את החביצה, מוכר כל תמר בפרוטה, ומרוויח פרוטה אחת במקח הזה. כאשר הם נמכרים חדה-חדה, כל אחד בפני עצמו, מזדבנן ב-50, כל תמר בפרוטה. יש לדון כמה צריך הגזלן לשלם לנגזל, 50 או 49. ובזה חלוק הקדש מן הידיעות. לאדיוט, אם גזל את החביצה מחברו, משלם 50 נקי חדה, משלם 49 פרוטות בלבד, כפי שהגמרא תבאר את הטעם לכמן. אבל להקדש, אם גזלה מההקדש, משלם 50 פרוטות. ובגוזל הקדש, מוסיף הגזלן ומשלם גם את חומשיו, את החומש שלהם, כמו כל אחד שגוזל את ההקדש. שואל המעייני חוכמה, הרי מבואר במסכת ערכין דף זך עמוד א', שאף לגבי פדיעת הקדשות הדינו, ששווה כסף ככסף, ואם כן, במקום לשלם להקדש 50 פרוטות, תקנה חביצה ב-49 פרוטות והתננה להקדש. וכיוון שכל תמר נמכר בפרוטה, אם כן הרי זה כאילו יחזיר 50 פרוטות. הוא מתרץ שמדובר שאוזלו התמרים ואי אפשר לדגדג בחשבון שיהיו התמרים שווים 50 פרוטות ושהוא ירוויח את אותה פרוטה. הוא הוסיף שמשום כך נקטה הגמרא דווקא תמרים ולא מין אחר, כי התמרים בדרך כלל אינם שווים פרוטה. כמו שמשמע במסכת קידושין דף י"ב עמוד א' לגבי המקדש אישה בתמר, שחוששים שמה הוא שווה פרוטה בארץ מדי. משמע שבדרך כלל אינה שווה פרוטה, ומשום כך, אף אם בעת הגזילה היה שווי תמר בפרוטה, מסתבר שכבר הוזל מחירם ועכשיו הם שווים פחות. הוא מסיים שבאמת אם לא הוזלו, אפשר שיוכל לשלם להקדש 50 תמרים כאין שגזל, ולא 50 פרוטות. חוזרים אל הגמרא ואל שמואל שמוסיף ואומר, דין זה של הוספת חומש נאמר רק בגזלן, מה שאין כן במזיק הקדש דמשלם רק את הקרן, דהיינו 50 פרוטות, ולא משלם חומשה, והוא לא משלם חומש. ותוספות בדיבור המתחיל פרט, מוסיפים ואומרים שמדאורייתא המזיק הקדש פטור גם מן הקרן, כמשמעות המשנה במסכת בבא קמא דף ט עמוד ב', רק מדרבנן חייבו בקרן, ומחדש שמואל שמכל מקום אינו חייב חומש גם לא מדרבנן. והטעם אומרת הגמרא משום דאמר מר, במסכת יומא בדף פ עמוד ב' מובאת הממרה הזו בשם רבי יוחנן וריש לקיש. נאמר בדין תשלומי חומש באוכל תרומה בספר ויקרא פרק כ"ב פסוק י"ד, ואיש כי יאכל קודש בשגגה ויסף חמישיתו עליו. יש לדרוש שחיוב החומש הוא רק באוכל קודש פרט למזיק קודש שפטור מן החומש. פסוק הזה נאמר לעניין מזיק תרומה, והגמרא מדמה זאת להקדש, כיוון שלומדים הקדש מתרומה בגזירה שווה חט חט, שנאמרה לשון זו בשניהם כמבואר במסכת מעילה דף חי עמוד ב'. כעת מקשה רב ביבי על דינו של שמואל לגבי הגוזל אדיוט. מתקיף לה רב ביבי בר אביי, מקשה רב ביבי בר אביי, ויש כאלו שמנקדים את הביבי ביווי, כפי שמצינו את השם הזה בספר עזרא, פרק ב' פסוק י' א', בני ביווי 623, כך אומר מלוא הרועים בשם שלה הקדוש. אם כן, מתקיף לה רב ביווי בר אביי, לאדיוט הגוזל חביצה דתמרי מחברו, המי משלם, מדוע משלם הגזלן רק 50 נקי חד, רק 49 פרוטות? נעימה ליומר הנגזל הגזלן, אנא, חדה חדה, אבי מזבנין עליהו, הייתי מוכר כל תמר בפני עצמו, ומרוויח בך 50 פרוטות, הפסדת אותם, ולכן מדוע, שואל רב ביווי, נפטר הגזלן ב-49 פרוטות? מדרץ לגמרא מרבון הברידי רב יהושע, טעמו של שמואל הוא, כיוון דשמין ביצעה באותה סדטנן. כלומר, שנינו במשנה במסכת בבא קמא, דף נ"ה עמוד ב', שבהמה שאכלה תבואה מתוך הרוגה שבשדה אחר והזיקה, אין שמין את פחיתת שווי ההרוגה בפני עצמה, אלא שמין מעריכים שדה בגודל של בית צאה שיש בה הרבה הרוגות, כמה הייתה השדה שווה קודם ההזק וכמה היא שווה לאחר ההזק, ומשלם את ההפרש. ובית צאה זה שטח הראוי לזרוע בו שאה, דהיינו 2,500 אמה מרובעות, כגון שדה של 50 על 50 אמה ששטחה הכולל הוא 2,500 אמה. והגמרא במסכת בבא קמא דף נ"ח עמוד ב' מביאה שהמקור לשומה בדרך הזו היא ממה שאמרה התורה בפרשת נזקי שן, ובער בשדה אחר. דהיינו ששמים את נזקו לפי שדה אחר, כלומר, לפי כללות השדה ולא לפי מה שאכלה. ובאופן השומה, יש מחלוקת רש"י ותוספות. לדעת רש"י, שמין שדה בגודל בית צאה, שבא אדם לקנותה עם התבואה הזרועה בה כמה הייתה שווה קודם שנאכלה הרוגה מתוכה, וכמה היא שווה היום לאחר שנאכלה הרוגה מתוכה, ואת שוויה של בית צאה עצמה לא מחשבים כשדה של בית צאה בפני עצמה, אלא אגב שדה גדולה יותר. יש מחלוקת במסכת בבא קמא אם שמים לפי שאה ב-60 שאים או ב-60 תרכבים. תרכב זה חצי שאה, ואז יוצא ששמים לפי 30 שאה או ב-60 קלחים, כלומר לפי שיעור הנזק, שאם אכלה קלח אחד שמים לפי 60 קלחים. ואילו תוספות מפרשים שבית צאה אמור כאן הוא שטח שמוציא שאה תבואה, שהוא קטן משטח שזורים בו שאה, ואכלה הבהמה את כל השאה. ולגבי היזק זה נחלקו במסכת בבא קמא אם שמים אותו ב-60 שאה או ב-60 תרכבים או ב-60 קלחים. אם כן, כיוון שמצאנו לגבי שומה זו שהקלה התורה על המזיק שלא ישומו את נזקו בפני עצמו, אלא אגב שדה גדולה יותר, אף כאן יש להקל על המזיק ומשלם כפי המחיר הנמוך של החביצה. אומרים התוספות בדיבור המתחיל באותה, שאין כוונת הגמרא לדמות לגמרי שומת נזקי קרקע לשומת נזקי מטלטלין. שהרי שם מבואר ששמים את הנזק כפי שווי אחד מ-60, וכאן ודאי שלא שמים את החביצה אגב 60 אחרות. אלא הוכחת הגמרא היא רק שמקילים על המזיק בשומת הנזק. מקשה עכשיו הגמרא סתירה בדברי שמואל. לממרה, האם יש לומר מתוך הדין הזה, דסבר שמואל שדין התשלומים לנזקי אדיוט לאו כדין התשלומים לנזקי גבוה דמי. זה לא דומה לתשלום הנזקים להקדש, ולכן לדיות משלם 49 פירוטות ולהקדש משלם 50. והתנן, קשה הרי שנינו במשנה במסכת מעילה דף יוטט עמוד ב', בדין גזבר של הקדש, שחפצי הקדש מסורים בידו לשומרם, שאם נטל אבן או קורה של עץ מן ההקדש, לא מעל. מאחר ומסורים בידו וצריכים להיות ברשותו ונטילתם על ידו, אינה מוציאה אותם מרשות ההקדש. אבל אם נתנה הגזבר את הקורה של העץ או את האבן לחברו, הוא הגזבר מעל, כיוון שבנתינה הזו זכה בהם חברו. שרי יש לגזבר רשות לתנם, ונמצא שהגזבר הוציאה מרשות ההקדש והתחייב בתשלומים, וחברו מקבל המתנה לא מעל, גם אם משתמש בה, כיוון שכבר זכה בה בנתינת הגזבר. דין נוסף אומרת המשנה שם במסכת מעילה, אם בנאה הגזבר בתוך ביתו, את האבן או את הקורה כגון שהיא ניחה על פי הערובה, לא מעל, שהרי הקורה עדיין ברשות הקדש ולא שינה בה כלום. כמבואר שם בגמרה, במסכת מעילה, שרק הניחה על גבי הערובה ולא מעל, כיוון שלא שינה את רשות הקורה מהקדש לחולין, וכן לא עשה שינוי בגוף החפץ, וגם לא נהנה. עד שידור הגזבר תחתיה ויהנה ממנה בשיעור השווה פרוטה, שאז מעל בכך שנהנה מחפצי הקדש. המשיכה הגמרה בקושייתה ומביאה את מה ששמואל פירש במשנה הזו. יתיב רבי אבאו כמי דה רבי יוחנן, ישב רבי אבאו לפני רבי יוחנן, ויתיב וכאמר משמי דה שמואל, וישב ואמר משמו של שמואל כך. זאת אומרת, מתוך דברי המשנה שהנהנה מחפצי הקדש מעל, אף שנהנה בלא ידיעת ההקדש, וגם לא עשה שינוי בחפץ או לא נחסר ההקדש כלום, יש ללמוד שאף בעדיות הדין כך, ולכן, אדם הדר בחצר חברו שלא מדעתו ללא ידיעתו של הבעלים, צריך להעלות לו שכר לשלם לבעלים את דמי הנאתו, אף על פי שהדירה אינה עומדת להשכרה. ובזה שגר שם, לא חיסר לבעלים כלום. ולכאורה דברי שמואל סותרים אילו את אילו. שלגבי דין זה, אמר שמואל שיש לדמות את העדיות להקדש. שכמו שהנהנה מהקדש חייב, ככה נהנה מהעדיות ללא ידיעתו חייב. ואילו לגבי חביצה דתמרי, אמר שמואל, שדין העדיות חלוק מדין ההקדש, שלעדיות משלם 49 ולהקדש משלם 50. מתרץ את הגמרא, באמת דעת שמואל היא שאין לדמות עדיות להקדש, כפי שאמר כאן לגבי חביצה דתמרי. ועד הרבה שמואל מהאי, ושמואל חזר בו ממה שדימה את הנהנה מעדיות לנהנה מהקדש לגבי חיוב תשלומים. בקשה הגמרא, וממאי מניין לך לומר מחמת הסתירה בדבריו של שמואל, דמהאי, עד הרבה, ששמואל חזר בו מדבריו שם, והוא סובר שיש חילוק בין עדיות להקדש, דילמה מההדר, שמה חזר בו מדבריו בסוגייתנו לגבי חביצה דתמרי, והוא סובר שאין לחלק בין גוזל אדיוט לבין גוזל הקדש. מתרץ את הגמרא, לא, אין לומר כך, אלא ודאי מהאי עד הרבה, מדבריו שם חזר בו, שדימה אדיוט להקדש לעניין חיוב תשלומים, בזה נהנה וזה לא חסר. והטעם שחזר בו זה כסברתו דרבה. דאמר רבה, אין לדמות את הנהנה מאדיוט לנהנה מהקדש, כיוון שהנהנה מהקדש שלא מדעת ההקדש, כמי שנהנה מעדיות מדעת הבעלים דמי. לזה הוא דומה, שהרי ההקדש שייך להשם, והוא יודע מי נהנה מההקדש. ונאמר בתורה שהנהנה מהקדש מעל וחייב לשלם, והרי זה כנהנה מממון עדיות מדעת הבעלים שחייב לשלם לו. ואין ללמוד מכאן שהנהנה מעדיות שלא מדעתו התחייב. מחמת סברה זו יש להוכיח שחזר בו שמואל ממה שדימה את העדיות להקדש, ולא חזר בו ממה שחילק ביניהם לגבי הגוזל חביצה דתמרי, כמבואר בסוגייתנו. יוצא לפי שיטת רשי שהפטור מדמי הנאה שייך רק כאשר נהנה שלא מדעת הבעלים, וכלשון שמואל הדר בחצר חברו שלא מדעתו. אבל אם דר מדעתו, חייב לשלם על הנאתו. ומחלק את הגמרא בין הקדש שלעולם הנהנה נחשב כנהנה מדעת הבעלים ולכן חייב, לבין עדיות שאם נהנה שלא מדעת הבעלים, פטור. ואילו תוספות, במסכת בבא קמא דף כ"א עמוד א', דיבור המתחיל כעדיות, חולקים על רשי וסוברים שאין חילוק בין נהנה מעדיות מדעתו לבין נהנה שלא מדעתו. ועד הרבה, יש יותר סברה לפתור בין נהנה מדעת חברו, שכיוון ששתק ולא מחה בו, מסתבר שמחל על הנאה הזו. ותוסות מפרשים את הסוגיה כך, שהדר בחצר חברו בתנאי שישלם לו ודאי חייב לשלם. הנידון של שמואל הוא באופן שלא יתנה כך בפירוש. רצה שמואל ללמוד את דינו מהקדש, הנהנה מהקדש חייב, אף שלא יתנו עמו שישלם להקדש, וממילא גם בעדיות יתחייב. דחתה הגמרא את החילוק הזה מכוח סברתו של רבה, שהקדש שלא מדעת כעדיות מדעת דמי. כלומר, שלעניין הקדש הרי זה כאילו יתנה השם עם כל הנהנה מההקדש שהתחייב לשלם. וכמו שבעדיות פשוט שאם מתנאים או הבעלים שישלם לו שחייב לשלם, כך הדין בהקדש. ממילא אי אפשר לפשוט שהדר בחצר חברו ללא תנאי מפורש שישלם לו שחייב לשלם. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את לימוד דף צדיק ח' ממסכת בבא מציע עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, מדוע העמידה הגמרא ברישא שמתו בית הפרות ומודה השואל באחת שחייב, ולא העמידה הגמרא שפרה אחת קיימת ומודה בה השואל שצריך להחזירה? התשובה ברש"י. שאלה שנייה, מהי שיטת רמי בר חמא בחיוב שבועת שומרים ומודה במקצת? שאלה שלישית, כיצד יש להעמיד את המשנה לשיטת רמי בר חמא? שאלה רביעית, לשיטות שמשנתנו אינה מדברת בשבועת מודה במקצת, מדוע כששניהם טוענים בריא נשבע הסוחר? שאלה חמישית, כאיזה תנה יש להעמיד את משנתנו? והשאלה האחרונה, על דף צדיק ח', בספק של שאלה בבעלים וסחרה שלא בבעלים, באיזה קניין נעשתה המשיכה? גם התשובה לזו השאלה מצויה ברש"י. עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום יום שני, ד' בטבת תשע"ז, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה את דף צדיק ח' ממסכת בבא מציע. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שלישי פעמיים כי טוב, ה' בטבת תשע"ז, ונלמד את הדף ה-99 של מסכת בבא מציע, דף צדיק ט'. לקוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מילי דמיטב, מנותן התורה. חלכם לא ראית, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.